את השראה. נשים מגשימות נשים. עם דרלית. בוקר טוב, בוקר טוב, ירדני.
בוקר טוב, מה נשמע?
וואי, אני ממש מתרגשת, הפרק השני. אנחנו, כאילו שאני מקליטה, אבל זה גם הראשון שהוא גם מצולם, אז זה בכלל מרגש. איך את מרגישה הבוקר?
מעולה, גם מתרגש.
וואי, חיים שלי, איזה כיף שאת פה. קודם כל, ככה, לציין ולספר שירדן ואני מכירות עשור. אני בדקתי, זה כבר עשור. עשור מ-2014, מהלימודים באוניברסיטה. שזה זמן מאוד מאוד רב לסבול אותי, אז תודה רבה לך על זה. ורסי להגיד שאת השראה בעיניי. את השראה מאוד גדולה בעיניי. קודם כל, כי את מכילה אותי. מעטים האנשים שיודעים לעשות את זה. אבל בוא נתחיל מזה שאת השראה, כי את ג'ינג'ית. אני לא יודעת אם מישהו שם לב במצלמה, אבל היא ג'ינג'ית.
תראי, זה לא מה שעשיתי הרבה בשבילו. תודה.
מאיפה הגיע הגן הזה בכלל?
אז סבא שלי, ג'ינג'י, אמנם אני לא חוויתי לראות אותו, כאילו, ג'ינג'י כי הוא כבר עם שיער לבן, אבל הוא ג'ינג'י, וגם בן דוד שלי, כאילו, אנחנו במשפחה.
אז הוא בעצם אתם היחידים, שניכם.
שנינו היחידים, כן.
ואיך זה היה להיות ג'ינג'ית בתור ילדה?
אז בתור ילדה, תמיד המבוגרים היו מאוד מאוד מתייחסים אליי. כזה, תמיד היו רואים אותי ברחוב, וכזה ישר אומרים לאמא שלי, יואו, איזה צבע, וזה, וממש כזה זה. וכאילו, בקרב הילדים, זה היה יותר יוצא דופן. כאילו, ואת יודעת, ילדים לא כל כך אוהבים את מה ששונה. רגע. אז כן, תמיד אמרתי כזה, טוב, מבוגרים אוהבים את זה וזה, וכאילו, את יודעת, והיום אני במבוגרים. אז היום מאוד נוח לי עם זה, והיום כשאני מקבלת שהתגובות מחמיאות, זה מאנשים שהם חברים, שהם בני גילי, וכשאתה ילד, אז זה לא כל כך נספר.
הקניתו אותך.
כן.
מה היו אומרים לך?
מנסה להיזכר, כאילו, אלף דברים מאוד מעליבים.
מעליבים.
שאפילו קשה להגיד בכל רם, באמת.
כן.
אבל גם, את יודעת, אפילו כשבן אדם מתייחס אלייך וקורא לך כאילו ג'ינג'ית בצורה כזה, הם זלזלת.
היו עושים לך את זה מלא באוניברסיטה.
כן, אבל כאילו באוניברסיטה אולי כבר הייתי במקום שזה פחות הפריע לי. אבל כשאתה ילד, אז כזה...
זה השפיע על הביטחון העצמי שלך? כשהגעת למקומות, הלכת למקומות, פגשת אנשים?
אני חושבת שבמידה מסוימת כן. לא מאוד, כי בסוף... לא הייתי יותר מדי חריגה. כאילו, נכון, זה צבע אחר, אבל כן נגיד ביסודי הייתה איתי עוד ג'ינג'ית בכיתה. כן, אז לא הייתי לבד.
אוקיי, זה ממש, זה באמת נדיר.
כן, אז לא הייתי לבד עם זה, אבל תיאת, בכל מקום אחר. כן, וגם נגיד האחיות שלי. אז אני זוכרת שאחותי הגדולה היא בלונדינית. ואת זוכרת את התקופה, שכאילו, יעל בר זוהר, מיכל ינאי, כאילו, הכל היה, כאילו, ברבי. הכל זה היה... להיות בלונדינית זה הדבר, וזה כל מה שרציתי להיות.
אני זוכרת שבלימודים, שנה נראה לי ג' זה היה עובד, אמרת, אני רוצה לצבוע לחום.
כן, יכול להיות שזה גם היה איזה פאזה.
ואני הסתכלתי ואני אמרתי, היא מרגישה טוב? היא בסדר? כאילו...
נראה לי שגם הדבר הזה שבתור ג'ינג'ית, אין כל כך את החירות הזאת של לבוא ו... טוב, אני אצבע את השיער לבלונדיני או לחום, כמו שאת יכולה נגיד, או כאילו יצא לך בחיים לצבע את השיער הרבה פעמים.
כן.
כאילו, אנחנו מכירות, זה לא דבר שאת כזה מתחבטת בו המון, או כאילו יכול להיות שכן, אבל מלא. בסוף את עושה את זה.
מלא. ממש.
ואני מרגישה שאם אני אבוא לספר, או כאילו, גם זה קרה, אבל כשאני מגיעה לספר ואני כזה אומרת לו, אולי אני אצבע את השיער, אז זה תמיד תגובה כמו שהעיניים שלך עשו עכשיו, כזה... מה פתאום? אני לא, לכי לספר אחר. ואז כאילו אין את הפריבילגיה לעשות שינוי, כאילו את מבינה?
כן.
שבאמת, תיאת, נכון, זה צבע שאנשים צובעים אליו הרבה, כי באמת, כי זה מיוחד.
נכון.
אבל בסוף כל אחד רוצה לעשות שינוי מדי פעם ולהיראות אחרת, וקצת להשתנות. אז עשיתי פעם אחת קרה.
וואי, הקרה היה מדהים, היה מדהים.
כן.
ממש. אני ממש מבינה את העניין של כאילו, את המיוחד, וגם אפילו השינוי. לא, את לי זה היה מתסכל, כאילו, את אומרת, אתה לך עוד ג'ינג'ית בכיתה. לי לא הייתה עוד דראל בכיתה. כאילו, דראל זה שם שהוא מיוחד והוא מדהים וממש מחמאות לאימא, באמת. וכשהייתי קטנה, היו לנו את הצמידים האלה של השמות, שהיו מתקפלים כזה, הזוהרים, או כזה מדבקות עם שמות, והייתי כל פעם רצה ומחפשת את השם שלי, והיה כל כך הרבה, כאילו, היו כל כך, כאילו, הרבה שמות, ולא היה דראל. לא היה דראל, ויצאתי מתוסכלת ובוכה כל פעם, באמת. ובאתי לאימא שלי, והייתי נראה לי, הייתי ביסודי, באתי לה ואמרתי לה, למה נתת לי את השם הזה? הוא מוזר, אני לא אוהבת אותו, אני רוצה להחליף אותו, אין מדבקות עם השם שלי, אין שום דבר. ואז היא אמרה לי, שתדעי לך, שתגיעי לצבא, ותגידי, קוראים לי דראל, מישהו יבוא ויגיד, את דראל? מהיחידה הזאת והזאת? וזה קרה. זה קרה. זה קרה לי. אני הייתי ביחידה בירושלים, ועברתי משם לתל השומר, ובתל השומר, אחרי זה משהו כמו חצי שנה שאני ביחידה, הגיעה מישהי לאיזושהי פגישה. שאלה אותי איך קוראים לי, אמרתי לה, דראל, אז היא אומרת לי, את דראל מירושלים? כאילו, ואז כזה אמרתי, אוקיי.
כן, ככה זה סימן היכר.
סימן היכר. כן. אני צריכה כאילו to embrace it, אני צריכה כאילו לאמץ את זה.
לגמרי, כאילו הדברים שכזה פשוט קיבלנו, לא היינו צריכות להתאמץ עבורם, אבל אבל המאמץ הוא לקבל את זה. הוא להגיד זאת אני, וזה דבר טוב, וזה משהו שצריך ללמוד לעשות, הוא לא בא בטבעי לרוב האנשים.
ותמיד כאילו, היה לך קשה עם להגיד זאת אני? היה לך קושי עם דימוי גוף? או עם בכלל דימוי כללי, חיצוני, בהשוואה ל...
כן, אז נגיד, בילדות לא הייתי ילדה כל כך רזה, גם לא הייתי מאוד גדולה, אבל את יודעת, כשהדימוי גופו להיות מקל כמו ברבי, אז זה משמעותי, ויום אחד חזרתי הביתה וכזה, בכיתי לאימא שלי שמישהי מהכיתה קרא לי שמנה. ואז התחילה לעשות איתי הליכות ביישוב, וזה היה ממש כזה השעה שלנו בשבוע, כאילו היינו הולכות שעה ביחד. ולימים כזה אמרתי לה, וואי, אמא, איך השקעת בי כאילו ללכת שעה עם ילדה? כאילו, א', ילדים הולכים לאט.
נכון.
זה מתיש. ולשמוע שעה סיפורים שלי לילדה בת 8, זה מתיש. כאילו, את יודעת, זה מאמץ. בסוף יום עבודה וזה. אז היא אמרה לי, כאילו, את לא זוכרת שאת באת ואמרת שמישהי קרא לך שמנה? כאילו, אני רציתי לעזור לך. וזה ממש ריגש אותי, כי היא לא גרמה לי, כאילו, אני לא זכרתי, לא היה לי את ההקשר של אני עושה הליכות, כי קראו לי שמנה. כאילו, ההקשר שלי היה, אני עושה הליכות כדי שיהיה לי זמן עם אמא שלי. וזה נהיה כאילו משהו שהוא עד היום, כאילו, עכשיו כבר פחות, אבל כשהייתי מגיעה לארוחות שישי ונשארת לישון, אז היינו עושות הליכות ביחד, לפעמים גם עם האחיות שלי, לא רק אני ואמא שלי, אבל... אז היה בזה משהו מרגש שהיא לא... כאילו, היא לא גרמה לי להרגיש ככה, אלא פשוט עשתה עם זה משהו.
ואמא שלך היא?
היא דיאטנית הראשית של משרד הבריאות. כן, היא גם עוסקת במקצוע. אז אני לא אגיד שזה לא...
לא חדר הביתה, זה
לא
חדר.
לא חדר, זה חדר. אבל אני הרגשתי שאיתי לפחות, כאילו, ברור, שהיו לה הערות, ושהאוכל היה בריא בבית וכזה. אבל אני חושבת שהיא עשתה עבודה טובה, כאילו, מבחינת דימוי גוף, כאילו, כן.
כן, אז בדיוק זה, זה, זה העניין, כאילו שהיא לא אמרה לך משהו כמו נכון, או היא צודקת, או צריך להוריד, אלא היא באה ולקחה אותך איתה, ועשתה את הדבר הזה, שזה יצרח את ההתניה הנעימה והטובה של עצומת לב.
בדיוק.
כאילו, אצלי בבית הכל סובב סביב אוכל. הכל סובב סביב אוכל. אני הייתי ילדה רזעת, כאילו, כיתה... באמת, כאילו, את כיתה ב' כזה, שאחותי נולדה, ואז התחלתי כזה אכילה רגשית כזאת, ואז יום אחד מצאתי את עצמי פשוט אצל דיאטנית. לא הבנתי. כאילו... לא הבנתי.
בתור ילדה.
בתור ילדה, כיתה ב', ב' ג'. ולא הבנתי, כאילו, מה אני צריכה לעשות, למה אני עושה, גם לא הרגשתי שינוי בגוף, זאת אומרת, אני לא, כתב, אתה לא מודע לזה.
כן, זה עוד לא גיל שגם נראה לי מקבלים הערות.
לא, עוד לא, ממש לא. אגב, אני גם בחיים שלי לא קיבלתי הערות על הגוף שלי, על אם אני שמנה או לא, ואת ילדה שמנה. חופשי, הייתי אקורדיון, אולי יורדת, אולי יורדת. לא קיבלתי אף פעם שום תגובה כזאת על הגוף שלי, שזה מדהים. הכל בא ממני, אבל כן, אני יכולה להגיד שכן, בבית, עד שזה לא נהיה פשוט, עד שלא נרמלנו את הסיטואציה, כן היה את העניין של נוד הראל, מה יהיה? או תפיחה אפילו על הבטן, כזאת.
וואו, זה
כן.
קשה.
כן, כן. וזה כאילו משהו מבחינתי, לקח לי זמן להבין, כאילו, שזה לא סבבה. שזה לא סבבה עכשיו.
שמהירים ככה.
שמהירים ככה. אבל אני יכולה להגיד לך שגם הם לא ידעו, גם ההורים שלי בסיטואציה לא ידעו אחרת.
ברור.
ועם הילד הבכור תמיד עושים את כל הטעויות, גם ככה.
נכון, אני אחות הקטנה, אז...
אז אני מניחה שלאחיות שלך עשו כבר את כל הניסויים.
כן.
בדיוק.
כן, אני גם חושבת שבגלל שאבא שלי היה איש גדול, אז הוא קיבל את כל ההערות. ואז כאילו את בתור ילדה מקבלת את ההבניה של להיות שמן, זה פחות טוב.
כן.
שגם, כאילו, את יודעת, בסוף, אם תשאלי את אמא שלי, תגיד לי שזה כאילו לא בריא.
כן.
היא לא תגיד שזה, כי זה לא נראה טוב בעין, אלא באמת זה פחות בריא, אבל את יודעת, תלוי עד כמה.
תלוי עד, תשמעים, אם הבדיקות דם שלך בסדר.
כן.
תעשה מה שאתה רוצה.
נכון.
כאילו, תמיד תעשה מה שאתה רוצה, רק בעניין של בריאות, באמת.
כן.
אבל באמת, תעשו מה זה מה שאתם רוצים. כן. חיים שלכם, הגוף שלכם. גופי שלי הוא ברשותי.
נכון.
באמת, בבית ספר, כאילו, חוץ מהערות על הג'ינג'י שכן ולא, ושמנה, לא שמנה, היה לך איזשהו עוד תקלים תלמידים, או שסך חברתית היית סבבה?
נראה לי שכן, תמיד היו לי חברות, כאילו, בדרך כלל הייתי חברה של כולם כזה, כאילו, גם של החנונים, גם של המקובלים, ושלב אתה צריך לבחור צעד.
כן.
ויש לי חבורה של 8 בנות מהיישוב, מהבית, mm-hmm. שאנחנו חברות עד היום, חברות טובות, וכאילו אמיתי, ברגעים הקשים, הטובים, מגיל מאוד צעיר, מכיתה א', אז כן, כאילו תיאת, יש תקלים, יש ריבים, יש דינמיקות, זה תמיד ככה, גם חבורה של 8 זה הרבה.
זה המון, זה הרבה תחרויות כן. על תשומת לב, אני חושבת, לא?
לא יודעת אם תחרויות על תשומת לב, אבל יש דינמיקות. כאילו, את יודעת, כל אחת יש גם את הבן אדם היותר קרוב אליה בתוך השמונה, ויש תקופות שגם, את יודעת, עכשיו יש לי 3 חברות שילדו. תינוק, תינוק, תינוקות.
תינוק, תינוק, תינוקות.
אז זה גם משפיע על הדינמיקה. כאילו...
זה בשלבים שונים של החיים.
כן, אנחנו לא באותו שלב כולנו. כל אחת בשלב אחר.
תמיד כאילו רגע שאת את, 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 את כאילו צריכה להדביק איזשהו פער מסוים?
אני לא חושבת שהרגשתי ככה עד כאילו באמת גיל 18 שהיה לי משבר מאוד גדול, אבל לפני זה הרגשתי שאני מאוד כזה, את יודעת, אנחנו קבוצה כזאת הישגית, תחרותית, ושאני, שזה מקדם אותי, כאילו שאני עומדת ברף.
ואז כאילו היית בצופים, נכון?
כן. כן. הייתי בצופי.
והיית רשגדית או משהו כזה?
הייתי רשגדית.
כן. כזה כולכן הייתן כזה בקטע של כזה מצוינות ולעשות ולהיות. ואז מה קרה בגיל 18?
אז באמת אני הייתי כזה רשגדית, מרכזת, כאילו מאוד הייתי בצופי, אם זה היה מקום מאוד מעצים עבורי, וגם החברים שלי, כאילו היה לנו כזה חבר'ה, גם של הבנים, גם של הבנות. ואז ב-י"ב, אז כזה... היה הקטע של להתקבל לשנות שירות ומכינה, mm-hmm. כאילו זה משהו שמאוד מקובל ביישובים, מושבים. ואני התקבלתי לשתי שנות שירות מהתנועה הקיבוצית, שזה היה כזה סופר נחשב וכזה. ואני בחרתי ללכת למקום שהוא כאילו הכי קשה, כי זה כאילו הכי נחשב. וגם לא היה לי איזשהו הקדמה, כאילו לא היה לי אף כישלון מפואר לפני. היו דברים קטנים אולי, אבל לא קרה שלא קיבלתי משהו, לא התקבלתי למשהו, כאילו. סך הכל הלך טוב. ואז כשהתחלתי את השנת שירות, אז היה במקום של נערים ונערות שנגמלים אלכוהול וסמים.
וואו.
ואת יודעת, ואני ממש, כאילו, לא ציפיתי לאן אני מגיעה. כאילו, לא ידעתי לאן אני מגיעה באמת.
את מגיעה כאילו מיישוב כל כך כאילו נחשב ומוצלח ורמת חינוך גבוהה, ובכללי כל ה... ופתאום את כאילו קבלת איזושהי סתירה.
כן. פתאום את נחשפת לעולם, יוצאת מהבועה של היישוב, אזור השרון, גם את פה, מרעננה, אני חושבת שזה גם בועה, כאילו בסוף.
זה
בועה, גם לגדול בעיר, אבל זה עיר באזור השרון.
כן.
והגעתי לשם, והיה לי מאוד מאוד קשה, כאילו, להודות בפני עצמי שלא בא לי להיות שם. ומאוד לא רציתי לפרוש, כאילו, נורא היה לי קול בראש כזה של מי שפורש, הוא כאילו לוזר, כישלון, כאילו. וממש לא סיפרתי לאף אחד, כאילו חייתי את היום יום בתחושה שכזה אני צריכה להסתיר שלא טוב לי. ובאמת הייתי הכי אינטואית, כאילו באמת עשיתי כדי, את יודעת, להרגיש שאני בעשייה, להרגיש שאני, שאולי אני כן, שאולי זה כן, את יודעת, אולי יש זמן התאקלמות, בסוף זה פעם ראשונה שאני יוצאת מלישון בבית, כאילו, את יודעת, גיל 18 זה פעם ראשונה שעושים את זה בארץ. ואז בעצם אחרי 3 חודשים ממש הרגשתי כזה, טוב, כאילו, הגוף שלי צועק. ממש הרגשתי שהגוף שלי מדבר, שאני לא יכולה להיות שם יותר. ואני גם זוכרת שראינו את הסרט רקוויאם לחלום.
או, וואו.
מכירה?
כן.
סרט מאוד קשה על התמכרויות. וראינו את זה כזה בחושך, כל הקומונה, אז הדלקנו את האור, וכאילו אני דמעות, בכי העיניים שלי כאלה אדומות, וכולם מסביבים מסתכלים עליי כזה, למה בכית, כאילו. ואז הבנתי שאני פשוט לא כמוהם. כאילו, באמת, אני יותר רגישה, ואני לא, כאילו, תיאת, זה הבנה גם שהגיעה עם הזמן, לא שבאותו רגע הבנתי את זה, אבל בדיעבד אני יודעת להגיד ש... זה לא שהמקום הזה אולי הוא כאילו נוראי, אלא כאילו אני, ירדן של אז, של גיל 18, לא הייתה צריכה להיות שם, כאילו, הייתי רגישה מדי.
ועזבת?
ועזבתי, ובאתי למלווה שלי ואמרתי לו, תקשיב, אני לא אוכל להיות פה יותר. הוא אמר לי כזה, טוב, עשי הביתה להורים, תחשבי על זה. כל בסדר, כל אחד מרגיש ככה. ונסעתי כזה במיניבוס, זה עלה רגיל בוע, כזה... בקצה, וכזה הפיתולים ככה, כאילו למטה, ואני בוכה, 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 בתוך המיניבוס הזה, וזה כזה, גם קצת דימוי של מי להיות כזה הכי מוצלחת להכי כישלון בתחתית. וידעתי שאני לא חוזרת, כאילו...
ברור לך שלחשוב על זה זה ממש לא...
ממש לא. כאילו כן
כש... כבר חשבת.
כן, כבר חשבתי, כן, כשהגעתי הביתה, ניסו לשכנע אותי, ההורים שלי, אולי בכל זאת, את יודעת, כאילו נורא לא רצו שאני אחווה כישלון.
לא רצו שתחווי כישלון, או לא רצו, זאת אומרת, או חשבו שזה טוב בשבילך שתישארי?
אני לא חושבת שהם חשבו שזה טוב בשבילי. אני חושבת שמראש אימא שלי גם כאילו, לא חשדה, מראש אימא שלי חששה. כי, אתה יודע, זה מקום קשה לילד בן 18, כאילו, עובדים סוציאליים לא שורדים במקומות כאלה. אז כאילו, ילד, שמה, אני צריכה להיות אחותם הגדולה, א', מי שמי? כאילו, מי אני? ואת יודעת, בסוף זה קשה. אנשים מכורים זה אנשים מאוד קשים. וצריך הרבה ידע וכוחות להתמודד איתם.
להתמודד עם זה, ברור. והם, להתמקד שנייה בעניין שלה, אמרת, הם לא רצו שתחווית תחושת כישלון. זה משהו שהוא לא בא בחשבון בבית שלכם?
זה לא משהו שנאמר אי פעם. אני חושבת שכולנו, יש לי 2 אחיות גדולות, כולנו מאוד הישגיות, ויש לי דוגמה של אימא מאוד מצליחה, שכאילו כל הזמן דוהרת קדימה. אז את יודעת, זה בסוף מה שאתה רואה, זה לא נאמר, אבל אתה רוצה להיות מה שאתה רואה, כאילו, במיוחד חוויה של אחות קטנה, את הרבה פעמים מסתכלת למעלה על האחים הגדולים שלך ואומרת, וואי, אני רוצה להיות כמוהם, כאילו...
אני אחות בחורה, אני לא יודעת, אבל אילו שאת רואה אותי או שמעת אותי, אם את תורחת בכלל, אני בטוחה שכן, תגידי לי אם אני אשרה בשבילך.
בטוח שכן. בטוח שכן. ו... אז אני לא חושבת שזו ציפייה שבכך הייתה מהבית, אבל זו ציפייה שהייתה אצלי בראש שלי, ואיזשהו גם משהו בזה שאתה גדל ביישוב קהילתי, אז כאילו... גם חשבתי שזה משהו שכזה, תיאת, יגידו עליי, ובדיעבד למי אכפת ממני, כאילו...
אתה כל הזמן חי בכאילו תחושה של כאילו, כולם מסתכלים עליי ועל מה שאני עושה, אבל בתכלס, אתה לא מסתכל, אתה מסתכל על עצמך, אז כל אחד מסתכל על עצמו.
נכון.
כאילו, אף אחד לא מסתכל, אף אחד לא באמת בודק אותך.
נכון.
זה רק בראש שלנו.
כן, כאילו בואי, אנחנו האנשים, אנחנו גם אוהבים לרחל, כן, אבל, אבל לרוב זה לא באמת מעניין, וגם אם ידברו עליך, אז תהיה רגע בשיחה של מישהו אחר וזהו, כאילו, אין לזה משמעות. אבל בגיל 18 זה גיל מאוד צעיר, וזה גיל שעוד הביטחון העצמי הוא עוד לא במקום, כאילו עוד אתה בונה את עצמך. אז זה היה ממש תחושת כישלון, ממש ממש היה קשה.
איך קמת מזה?
אז הגעתי הביתה, וכולם כמעט היו כבר בשנת שירות או מכינה או צבא. הייתה עוד חברה אחת שנשארה בבית, עדיין לא התגייסה, והיא עבדה בגן ילדים. ואז היא התגייסה כזה שבועיים אחרי, והחלפתי אותה בגן הזה.
חמודת, אין לי סבלנות לזה.
אז כאילו, זה קשה לעבוד עם ילדים, אבל יש בזה משהו מרפא. כאילו, זה מרפא. הם חמודים, הם תמימים, הם כאילו...
איזה גיל זה היה? גילאים?
3, 2-3. וגם התחלתי טיפול, כאילו פסיכולוגי, ולאט לאט צברתי כוחות.
פעם ראשונה שהייתי אצל פסיכולוג?
כן. זה היה פעם ראשונה.
זה את רצית? בא ממך?
כן, אני הגעתי בעצם ביום ההוא שהוא אמר לי, לכי הביתה, תחשבי על זה. אז הגעתי הביתה, אמרתי להורים שלי, אני רוצה ללכת לפסיכולוג באותו יום, באותו רגע. כאילו הרגשתי שמשהו בי לא בסדר. כאילו, שמשהו בי, אני לא יודעת להגיד מה.
התערער.
אפילו לא ידעתי להגיד שמשהו התערער. הרגשתי שמשהו לא בסדר בגוף שלי. כאילו באמת, שמשהו בנפש ובגוף לא בסדר וצריך לבדוק את זה.
אני...
ובסדר, הלכתי למישהו שכזה המליץ לי לפרוש. אחר, הוא לא, אחר כך לא אצלו עשיתי את הטיפול, הלכתי למישהי אחרת. אבל כאילו, תעד, זה הרגע כאילו מישהו חיצוני שיעזור לי ו...
היית צריכה את האישור של מישהו שיגיד לך, כל בסדר, כאילו תעשי את זה. אני הייתי בטוחה שכל הילדים הולכים לפסיכולוג.
כן.
הייתי בטוחה שכל ילד, אני לקחו אותי לפסיכולוג, לכל מיני תרפיות, ואני בנם מאוד מאוד רגיש. כמות הפעמים שאני אבקה בפודקאסט הזה היא אינסופית, שתדעו. אני בנם מאוד רגיש, מאוד רגיש, כמו שאת יודעת. והכל כאילו עובר דרכי, והכל בבכי, והכל בתחושות כאלה קשות, ונראה לי גיל 5, היו לוקחים אותי לכל מיני כאילו ריפוי בעיסוק, ותרפיה באומנות, ופסיכולוג הזה, פסיכולוג הזה, וכאילו, אבל גם לא אמרו לי, דרל, זה היה משלך לבוא ולדבר, וכאילו, ישבתי שם מול מישהי, ואני לא יודע מה אני אמורה לעשות. וככה אני עוברת מפסיכולוג לפסיכולוג לפסיכולוג, כי כאילו לא מוצאים את הבנה המתאים. אבל הדבר הכי פשוט להגיד לי, דרל, זה הזמן שלך לדבר ולפרוק ולשתף. והייתי בטוחה שכולם הולכים לפסיכולוג. והייתי בטוחה שאין דבר כזה להגיד לא, שאני לא רוצה.
כן.
עד שבכיתה היי, אבא שלי אמר, דרל, אם את לא רוצה, לא חייבים. וזה אחרי שורה של ניסיונות מאוד 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 לא מוצלחים.
וואלה.
כי זה היה חוסר התקשורת גם ביני לבינם. אז גם, זו תקשורת ביני לבין הפסיכולוגים. ואז הבנתי שלא כולם הולכים לפסיכולוג. זה בסדר גמור, ואני יכולה להגיד לא. זה יצר, פה נוצר אנטי מפסיכולוגים. אנטי מטיפול.
אשכרה. מעניין, כי אני חשבתי שכאילו אף אחד לא הולך לפסיכולוג. שכאילו באמת, כשאני הלכתי לפסיכולוג, אמרתי, טוב, זהו, השתגעתי, אני מטורפת על כל הראש. עכשיו אני הולכת לפסיכולוג, אני כנראה כאילו פסיכית. כאילו, לא חשבתי, וברור שכולם הולכים לפסיכולוג.
כאילו, כן.
אני בקושי מכירה אנשים שלא הולכים לפסיכולוג. אבל בילדות...
השאלה אם זה טיפול מוצלח או לא, כי אני בגדול הזה ישבתי שם, כאילו, ישבתי מול הפסיכולוגית.
אני חושבת שבילדות, אולי הייתה לך פסיכולוגית, פסיכולוגים לא טובים, כאילו, אמורים, אני יודעת מאחותי, היא פסיכולוגית קלינית, והיא כן הייתה בהתמחות עם ילדים. אתה לרוב משחק איתם, ומהמשחק אתה כאילו מוציא, אתה לא יושב מולם, זה לא כמו, זה לא קורסה וקורסה.
לא קרה לי. קרה לי קורסה וקורסה, ואני בוהה בתקרה, וגם כאילו, ועוד, הבת זונה, ואני אגיד הבת זונה, לוקחת מרים שלי איזה 500 שקל לשעה, כשהיא יודעת שאני לא מדברת, ואני לא מבינה מה היא רוצה, והיא יושבת מולי, וסופרת את השטרות.
כן.
אז תגידי להורים שלי, ילדה לא מדברת.
את יודעת, נראה לי אבל הורים נורא רוצים, נורא מקווים שזה יעזור. כאילו כשהם רואים את הילד שלהם במצוקה, הם עושים הכל.
נכון. תשמעי, תלונות, אין לי אליהם, יש לי תלונות לפסיכולוגית הספציפית הזאת. מתחילה באלף ואני זוכרת מיד.
אז אולי אלף הייתה לא טובה, אבל אני ממליצה.
אלף מבית הנשיא.
אני ממש ממליצה על פסיכולוג, על טיפול.
אז היום באמת אני יותר במקום אחר, וניסית, כאילו כן ניסיתי לבוא למקומות האלה, וכל פעם קצת, כל פעם, והבנתי שטיפול רגיל הוא לא בשבילי, כי יש לי את הבלוק הזה, אבל עשיתי כל מיני סוגים של טיפולים, ועכשיו אני מתחילה ללמוד אימון אישי, שזה לא טיפול, זה אימון, זה משהו אחר, וזה פתח לי איזשהו כזה צוהר לעוד מחשבות.
כן.
אז זה למצוא נראה לי הדבר המתאים לך.
כן, יש אנשים שאולי את כאילו פחות אוהבת לנבור, ואת אוהבת לעשות, וכאילו יכול להיות שמשהו שהוא יותר באמת אימון ופחות...
פרקטי.
כן, שהוא פרקטי.
ואז כאילו, התחלת ללכת לפסיכולוג, ואז משם הבן שאת מתקדמת הלאה, ואת עולה ואת בסדר? או שאת עדיין הרגשת שאת כאילו...
לאט לאט סברתי ביטחון, אבל אז התגייסתי ולא הייתי מוכנה עדיין. כאילו, לא הייתי מוכנה עדיין, ובאמת זה גם לא, זה לא צלח. ואז היו לי בעצם שני כישלונות מאחוריי, והשבר היה מאוד גדול. והמחשבה היא בעצם, איך אני יכולה לסיים מסגרת בכלל? כאילו, תיאת, וכל ההצלחות לפני זה נמחקו. כאילו, תיאת, אם את יודעת מה זה תחושה של דיכאון, של כאילו, אתה מרגיש שכזה, טוב, ההצלחות שלי היו במקרה, כאילו, במקרה הצלחתי, כאילו...
היה לי יותר מזל משכל.
כזה, כן. שזה כמובן לא נכון, זה לא במקרה, אבל כשאתה במקום הזה, אז מאוד קשה לראות את הדברים הטובים.
את האור.
ואז באמת המשכתי את הטיפול, וכזה גם עליתי המון במשקל, כזה כי הייתי בבית, וכזה זה, וזה גם משפיע על הביטחון. אבל עבדתי איזה שנה, שוב, בגן ילדים, כאילו באמת היה בזה משהו שמאוד ריפה אותי, והתחלתי כזה לעשות ספורט ולטפל בעצמי, ואז עשיתי שירות לאומי. והעשייה של השירות לאומי ממש החזירה אותי, החזירה לי את הביטחון.
איפה עשית שירות לאומי?
עשיתי בשכונת יוספטל בכפר סבא, בכזה מועדונית של ילדים שמטופלים ברווחה.
אוי, נהדר.
כן, כאילו אמרתי, טוב, ילדים עושים לי טוב.
אני
לא, כן, אני לא אתגר את עצמי, אני אעשה משהו שאני יודעת שזה היה מאתגר, כן, אבל לא כמו נערים שמחורים לאלכוהול
וסמים.
ברור. ובעצם שם הרגשתי א', שאני שוב כמו כולם. כי היה משהו לצאת מהמסלול שהייתי כל כך חלק ממנו. כאילו הייתי כל כך חלק כמו כולם, שכולם בצופים וכולם, כאילו... כולם מוצלחים ועושים שנות שירות ותפקידים נחשבים בצבא ואני כל כך לא הייתי במסלול הזה כבר.
ופתאום סטית מהנתיב.
כן. ואז החזיר אותי לנתיב במידה מסוימת. את יודעת, זה גם גיל כזה שאתה עוד רוצה להיות כמו כולם, באיזה שלב זה משתחרר. אתה רוצה להיות אחר.
זה לי זה השתחרר רק עכשיו בגיל 32. להיות כמו כולם. ובעצם אחרי כל ה... טוב, נראה לי שזה זה, זה משהו ש... זה ציון דרך בחיים. לסיים את התיכון, לעשות מכינה, שנת שירות, צבא או שירות לאומי, ומשם אתה כבר כאילו מגיע, טוב יאללה, זה המאני טיים שלך עכשיו, כאילו. הכל אצלנו גם ככה מאוחר, אצל ישראלים הכל מאוחר.
נכון.
בכולם מתחילים ללמוד בגיל 20, אנחנו מתחילים בגיל כאילו 23 לפעמים, 22, שנתיים לפחות עיכוב, בוא נגיד ככה. והגעת לאוניברסיטה, שם הכרנו אגב, ורצית להיות שחקנית. איך שחקנית, ואני אומרת זה כאילו כשחקנית, איך שחקנית מסתדר עם כאילו להיות מוצלחת ולא להיות בתחושת כישלון? כי להיות שחקנית זה לקבל הרבה לא, זה להרגיש כישלון, זה להרגיש שיורדים עלייך, שמבקרים אותך, זה המקצוע הכי חשוף כאילו והכי חרה שיש.
נכון. אבל אני חושבת שהדברים המופלאים בו גרמו לי לרצות להיות בו. ויש משהו מאוד מעצים גם במשחק, ובמיוחד במסגרת של קודם כל לימודים, שאתה קודם כל מוגן, אתה עוד לומד, זה בסדר, אם אני לא עכשיו בתפקיד ראשי בסדרה. אני בלימודים. ובאמת התחלתי ללמוד באוניברסיטה איתך. וזה הלימודים של 4 שנים, זה הרבה. ואני חושבת שזה היה ממש, זה משהו שלא הייתי מוותרת עליו בחיים. כאילו, היום כזה הרבה אומרים, מה, לא צריך ללמוד משחק כדי להיות שחקן, כאילו אפשר להצליח מהטיקטוק, וזה נכון, כאילו אפשר להצליח מהטיקטוק.
אבל בוא נלך רגע אחורה ל-2014, שם התחלנו, נכון, זה לא היה
בכלל. זה לא היה. זה לא היה, אבל גם אם היום הייתי צריכה להחליט שזה כן קיים, אז וואו, זו הייתה חוויה מטורפת שמאוד גם אהבתי את הלימודים האקדמיים, וגם אהבתי את הלימודים המעשיים מן הסתם, וזה גם היה טלטלות. היינו שם.
וואו, היינו שם, היינו בתחתית, היינו באולימפוס, היינו בהכל.
כן, תראה, את ההבדל בין לקבל את התפקיד הכי קטן בהצגה לבין לקבל את התפקיד הראשי, זה עולם ומלואו.
זה מה שקרה לך.
נכון.
זה מה שקרה לך. התחלת בעצם בהפקה הראשונה שלנו, התחלת בתפקיד שהוא קטן.
מאוד קטן, מאוד קטן. וזה היה גם כאילו איזושהי סתירת לחי, כאילו חשבתי שאני במקום שאני מורה לקבל את התפקיד הכי קטן. כאילו חשבתי שאני מאוד, לא יודעת, חשבתי שאני בין המתקדמים. וזה תפס אותי, ולקחתי את עצמי בידיים, והשקעתי המון. ואת יודעת, גם אני לא הייתי מהתלמידות האלה שכזה הולכות למורה בסוף השיעור וכזה מתחנפות.
אני לא אהבתי את זה.
די, סניתי את זה. אז זה באמת היה מה שאני מביאה בשיעור, וזה נתן לי הרבה דרייב דווקא לקבל את התפקיד הקטן. יכול להיות שאם הייתי מקבל את התפקיד הראשי בהצגה הזאת, לא הייתי...
לא היית מתקדמת. לא הייתי מתקדמת. כי בסוף, בסוף קיבלת את התפקיד הראשי בהפקה האחרונה שלנו.
כן. וזה היה באמת תחושה מאוד מרגשת, שאולי לא הייתה קורית אם הייתי מקבלת לפני זה תפקיד ראשי. אז כן, אז הלימודים היו מקום מאוד מקדם ומעצים. ואז סיימנו אותם.
כמו כל דבר טוב, יש לו גם סוף. אגב, כן. את זוכרת שאנחנו פגשנו את ברבא?
נכון.
ברמת אביב. ברבא הוא בוגר של החוג לתיאטרון, במחזור המיתולוגי. של נולה צ'לטון, מי שמכיר ויודע העניין. ופגשנו אותו ברמת אביב.
כן, שהיה לו תינוק או משהו כזה.
כן, יש לו, כן, כן, יש לו ילדה. ילדה. היה בתינוקת שלו, והסתכלנו, התלמדנו, ללכת לו, ללכת להגיד לו, ואז הלכנו, ואמרנו, אנחנו בעצם בחוג לתיאטרון באוניברסיטה. ואת זוכרת מה הוא אמר לנו?
נראה לי שכן. שהוא אמר כזה, זה התקופה הכי טובה שיש.
התקופה הכי טובה שיש, תנצלו כל רגע,
כן.
תחזו בזה, כי היא לא תחזור. זה חממה, היא לא תחזור. וזה נכון, הוא צדק.
הוא צדק.
הגענו בביתה אחת לעולם בחוץ, ואף אחד לא מחכה לך. כשחקן אף אחד לא מחכה לך בחוץ.
לא. לא, וזו הבנה שגם לוקחת זמן. כאילו, אם בהתחלה הייתי כזה, טוב, אני אעשה אודישנים, אז לא אודישן הזה, אודישן הבא, אז לא אודישן הבא, אודישן הבא, ככה. ובאיזה שלב לא, כאילו, אתה מבין שזה לא... אתה לא צריך לחכות לכן. כאילו, כי הוא אולי גם לא יגיע. ואם תחכה לו, אז סתם תהיה בהמתנה. כן.
ואז הגיעה הקורונה. טם טם טם.
נכון. באמת יצאתי מהלימודים ועשיתי קצת דברים שקשורים, כאילו התקבלתי לאיזה תפקיד תנועתי בבית לסין, ועשיתי, עבדתי במסר כזה, שזה סימולציות לשחקנים. כאילו הרגשתי שאני כזה מתקדמת. אמנם בצעדים קטנים, אבל מתקדמת. ואז באמת הגיעה הקורונה, והכל הפסיק. הדבר הטוב זה שהכרתי את גונן בלי. חמוד. אבל נלחצנו מאוד, כאילו, התיאטראות נסגרו לשנה וחודשיים, לא יודעת אם את זוכרת.
איך אני יכולה לשכוח, כל העבודה שלי נעצרה, מה שלימדתי, תיאטרון, הכל נעצר.
הכל נעצר, ואז נכנסנו להיסטריה ונרשמנו לתעודת הוראה. כאילו...
ירדן אמרה לי, בואי נרשם. ירדן אמרה לי, נרשמת. תבואי גם.
סליחה שעשיתי לך את זה.
לא, להפך. להפך, להפך. אני מודה לך כל יום. זה תעודת ביטוח, מה שנקרא, על הדבר הזה.
כן. אני מקווה מאוד שבאמת, אולי יום אחד אני אגיד, וואי, מזל שעשיתי את זה. היום אני עוד לא במקום הזה. כאילו, עשיתי אחר כך סטאז' שנה ולא אהבתי. אני מאוד קשה במסגרת הזאת, מסגרת, כאילו אני חושבת שהמסגרות הבלתי פורמליות אולי יותר מתאימות לי. כאילו חוגים ודברים כאלה. 100%
גם אצלי, לגמרי. אם אני מלמד, זה במסגרות בלתי פורמליות. אבל באמת, בתקופה של הקורונה, אני הרגשתי שאני, אותי זה משך אחורה. זה משך אותי אחורה כל הזמן.
כן. היה קשה, היה קשה להרים את הראש מעל המים.
ויש כאלה שבעיתות משבר, הם כן, דווקא זה נכון. מקדם אותם. היו הרבה אנשים שפרצו בטיקטוק ובאינסטגרם בזכות הקורונה.
נכון.
והשאלה אם כאילו משבר הוא תופס אותך ואתה הולך איתו אחורה, או שאתה, הוא קרש קפיצה. אני יכולה להגיד שהקורונה החזירה אותי אחורה, ברמה כאילו באמת קשה. אני הייתי, איך מאה דגן אמרה את זה ברעיון האחרון שלה שהיה לא מזמן, הייתי אלכוהוליסטית מתפקדת. ואני הייתי אלכוהוליסטית מתפקדת. זאת אומרת, לא יכלו לראות עליי, אבל הייתי שותה מבוקר ועד ליל. כולם היו עושים את זה, אבל תקשיבו, הייתי פותחת בקבוק בבוקר של יין, מסיימת עם עוד בקבוק, בבוקר אחרי זה וויסקי. חברים, זה לפרק אחר, אבל שתדעו, כאילו, בשיא הכנות, זה הוריד אותי למטה. מצד שני, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, עכשיו במלחמה, אני מצאתי איזשהו דרייב לנוע קדימה. פה קיבלתי את הכפה.
כן.
לנוע קדימה.
כן. זה עשה לך ההפך.
עשה לי ההפך לגמרי. כן. הבנתי שיש באמת חיים רק פעם אחת. מה שהקורונה לא... וחליתי 3 פעמים אגב. 3. כן. 3 פעמים בקורונה.
אני חושבת שההבדל בין הקורונה למלחמה זה גם שהקורונה נורא בודדה אותנו אחד מהשני. ובמלחמה היה משהו שגרם לנו להבין ש... שאנחנו רוצים את החיים, שאנחנו רוצים את הביחד, שאנחנו רוצים להמשיך לחיות, וזה באמת נותן הרבה דרייב.
ואז כאילו, מתוך הבודד הזה, איך יצאת לדרייב? כי אני לא הצלחתי.
אז בקורונה באמת נרשמנו לתעודת הוראה, ואני החלטתי ליצור הרצאה כזה על המשבר שדיברנו עליו, כזה על אחרי תיכון, כי הרגשתי שכאילו, עם נערים לא מדברים כל כך על משברים נפשיים, או לפחות אז. היום נראה לי שיותר מודעות. בזכות הקורונה, אגב.
כן.
אז בניתי הרצאה, שכן, זה משהו די מטורף. כאילו, היום אני חושבת, כאילו, אם יש לי אומץ ליצור הרצאה, אני לא יודעת.
מה?
כן, לא, האמת שכן. אבל נגיד, עשיתי עכשיו סדנת כתיבה אינטואיטיבית. לקח לי רגע. לקח לי רגע, להחליט טוב, אני עושה את זה. זה לא היה... יאללה, ברור, ישר עושים. לא, לקח לי שנייה לחשוב, אני יכולה לעשות את זה טוב, אני אתייעץ עם אנשים. כאילו, יש משהו גם, ככל שאתה יותר צעיר, לפחות אצלי, באיזשהו מקום, יש טיפה יותר אומץ, אתה טיפה עוד לא יודע לאן אתה הולך. נגיד עם ההרצאות, לא יודעתי מה זה אומר, אז כאילו, יאללה, אז אני אעשה. היום אני יודעת מה זה אומר, אז גם מגיעים הפחדים. אבל זה היה ממש טוב, זה היה מבחינתי הצלחה, הייתי בתיכונים, הייתי בכל מיני מסגרות. עד שכבר הרגשתי שכאילו מציתי את זה.
לשלב הבא. ומה היה השלב הבא?
אז אחרי שלימדתי שנה בבית ספר ואמרתי, אני יותר בחיים לא עושה משהו שאני לא אוהבת. אני לא קמה בבוקר למשהו שאני לא נהנית ממנו, אני לא עושה את זה. ואמרתי, אני אלמד תסריטאות. אני אכתוב לעצמי סדרה שאני אוכל לשחק.
אני אצור לעצמי את ההזדמנות, אני לא אחכה לה.
כן. ליצור לעצמי הזדמנויות, זה מה שאמרתי, ואמרתי, ואני לוקחת מהבטלה, אני לא עובדת עכשיו, כדי שאני אוכל ליצור הצגה. כאילו, להתחיל ליצור לעצמי עבודה. כאילו, שאת הכסף אני אייצר מדברים שהם שלי. ובאמת, באורך פלא, מאיה חברה טובה שלי, שהיא גם למדה איתנו באוניברסיטה, נכון. שנה מעלינו, היא בדיוק חזרה מניו זילנד, אחרי שהייתה שם שנתיים, ותמיד היה לנו איזשהו קשר מיוחד שהוא גם של יצירה. כאילו, הרי אין את זה הרבה. את יכולה, אפשר להיות חברים מאוד מאוד טובים, אבל קשר של יצירה צריך איזשהו, צריך שיש שם איזשהו קסם. ויש לי אותו איתה, ושתינו גם מאוד אוהבות ילדים.
כן. אז, היא ליצנית רפואית, לא?
כן.
כן.
היא ליצנית רפואית, ממש טובה גם.
אין לי ספק.
אז חברנו ביחד, ובעצם אמרנו, טוב, כאילו, בואי נעשה הצגה, וחשבנו על נושאים שמעניינים אותנו, ואני באותו זמן גם עבדתי בצופים. כאילו, באותו זמן...
חזרת לעבוד בצופים?
כשלימדתי. בשנה של הסטאז' גם עבדתי בצופים, ואז בעצם כשעזבתי את הבית ספר, גם עזבתי את הצופים.
אמרת, אני לא עושה יותר דברים שאני לא אוהבת, והגענו לכאן.
כן. אז בצופים נהניתי כי זה מסגרת בלתי פורמלית, והיה לי נחמד, ועסקתי שם גם בנושא הקיימות, בקידום קיימות. ומאיה חזרה מניו זילנד ואמרה, וואו, כאילו, פה אין בכלל מודעות. כאילו, בקושי. ואז אמרנו, וואלה, אולי זה נושא שנכתוב עליו. כאילו, את שתינו זה מעסיק.
הפתיע אותי שבניו זילנד אין, אוקיי.
לא, פה אין קיימות.
פה.
ברור שבניו זילנד פה, יש מודעות.
הפח הכתוב עם הכחול הסגול והירוק ביחד, הכל ביחד.
כן, לא, אז פה אין מודעות. בניו זילנד, היא אמרה, זה עולם אחר. כאילו, אין כוסות חד פעמיות בכלל.
בלונדון, גרתי עכשיו שנה בלונדון, בלונדון בבית היה לנו פח למחזור, ופח רגיל. ואת עומדת עם כאילו פחית של משהו, ואת לא יודעת לאיזה כאילו...
לאן זה שייך?
כי בתכלס זה יכול להיות גם לפח הזה, אבל זה יכול להיות גם לפח המחזור. ואת עומדת ככה עם זה, ואת יודעת שאם תשים את זה לפח הלא נכון, תחטפי את הצעקות של החיים שלך. כאילו, אין דבר כזה.
כי לאנשים אכפת שם.
זה מדהים.
ואת יודעת, זה מתחיל בחינוך בעיניי. אני חושבת שזה כאילו... אין מה לעשות, זה מתחיל מגיל צעיר. מה שאנחנו לא מחוותים לעשות מגיל צעיר, מאוד קשה אחר כך לעשות. ואז החלטנו לעשות הצגת ילדים שעוסקת בקיימות, ופשוט בנינו אותה. ושוב, זה איזשהו משהו, כשאת עושה משהו ראשוני, ואת לא יודעת את הדרך עוד, אז יותר קל.
נכון.
כי לא ידענו לאן אנחנו הולכות. ובעצם זה היה כמו להקים עסק.
מה זה כמו זה להקים עסק?
זה היה להקים עסק, וזה פתאום לא רק להיות היוצר. זה היה גם להיות האיש שיווק, והמנהל הכספי, כספים.
גזבר,
והרבה דברים שאני ומאיה באמת לא ידענו לעשות. היום אנחנו יודעות, וגם דרך הרגליים, דרך העשייה, וגם באיזשהו שלב, גם הבנו שאנחנו צריכות לקחת ידע קצת מאנשים שכבר עשו דברים דומים. אבל זה היה ממש ללמוד בעצמנו. כן, ועכשיו, ובעצם... אז עשינו את ההצגה, והייתה מישהי שכל הזמן רצתה להזמין מאיתנו את ההצגה, ואז היא אמרה, תגידי, אבל יש לכם גם הצגה על אולי נושא האלרגיות? כאילו, אני מרגישה שזה נושא ממש שמעסיק ילדים וכזה, ומאיה היא רגישה לגלוטן.
נכון.
וזה גם נושא שיק כזה, אמרנו, טוב, צריך גם לעשות על זה מתישהו. ובאמת עכשיו, בחודש האחרון, סיימנו לכתוב מחזה, שהוא על אלרגיות.
למחזה השני.
כן. על נסיכה שלא יכולה... לגעת בירוק, וכל הממלכה צריכה להיפטר מהירוק. זה מחזה מאוד חמוד, ואנחנו ממש מתרגשות.
וואו, זה מקסים. כן. זה מקסים.
והכל ביחד, כתבנו ביחד, אנחנו הולכות להרים את זה ביחד, ויש משהו בלעשות, אני חושבת שלבד מאוד קשה. זה גם משהו שצריך לזכור. כאילו, לבד קשה, ועדיף תמיד למצוא איזשהו פרטנר איתך.
כמו שאמרנו עם הקורונה, כאילו, הקורונה נכון, מאוד מאוד בודדה אותנו, והמלחמה מאוד מאוד יחדה אותנו נכון. לדבר הזה.
שאת גם פודקאסט, הרבה יותר קל לדבר אחת עם השנייה, מאשר לשבת וכאילו לדבר על איזה נושא עכשיו
אני
לבד.
אני יכולה לדבר על עצמי שעות עם עצמי שעות, כמה שבא לי שעות לבד.
כן, אבל יכול להיות שאת יכולה.
את אבל... מכירה אותי מספיק טוב.
לא, נכון, גם אני אוהבת לדבר על עצמי, אבל עדיין הלקום והלעשות והלהיפגש ולראות אחת השנייה, יש בזה משהו יותר כיף מאשר לשבת... לבד.
זה ברור.
כאילו בסוף גם כשאת מדברת על עצמך, זה מול מישהו. כאילו בסוף מישהו מקשיב לך.
לא בטוח שמישהו מקשיב לי, לא בטוח שמקשיבים לי, אבל אני מדברת.
כן, אבל האידיאל זה שהיית...
זה לא מפחיד לעשות אבל עסקים עם חברים? או שמה שכמו שאמרת, לא יודע, לא פוגע?
לא, בגלל זה אני אומרת שיש לנו את הקסם. אני חושבת שזה כן מפחיד. זה כן מפחיד ויש חברים שיותר... ילחיץ אותי להיכנס איתם למשהו שהוא עם יצירה ועסקי.
מתי כאילו נפלה לך ההבנה של יש לי עסק? או הקמתי משהו? כאילו, מה נתן לך את הבום הזה?
נראה לי כשעשינו זום עם הרואה חשבון ואמרנו אנחנו צריכות עזרה. איך עושים את זה בשתיים?
זום עם רואה חשבון זה באמת בום.
כן. באמת, אמרנו כזה, רגע, איך עושים את זה בשתיים?
איך עושים את זה בשתיים?
אז לי, זה בירוקרטיה לא מעניין.
זה לא מעניין.
אבל זה מאוד מרגש. ואת יודעת, גם הקטע של ללמוד כתיבה על תסריטאות, אז שם נגיד זה לבד, זה יותר קשה. יותר קשה לשבת...
שירת אותך את הסריטאות?
מאוד.
כי מחזה וזה... בסופו של דבר, לספר סיפור זה לספר סיפור.
נכון.
מחזה ותסריט זה מאוד שונה בהרבה רבדים, אבל בטח מצאת כלים שיכלו להיכנס לך
לכתיבת מחזה. פה היה לנו הרבה יותר קל לכתוב, לשתינו. גם כי למדנו כבר מההצגה הקודמת, שתוך כדי שכתבנו ושכתבנו וכבר עשינו הצגה והוספנו וראינו שזה לא... יש משהו שלא עובד, אז משנים, ת-ת-ת-ת. והיום את כבר מכירה את הקהל שלך. תיאת מה מצחיק אותם, תיאת מה עובד. וגם באמת למדתי את היסודות של הכתיבה של לספר סיפור, שהם יסודות מאוד פשוטים, אבל בסוף צריך לדעת אותם. וזה עוזר.
והיום, כשאת מסתכלת אחורה, על כל מה שקרה, נגיד, בואי נגיד בארבע שנים האחרונות, שזה גם הקורונה וגם המלחמה, חמש שנים האחרונות.
אני חושבת שזה היו חמש שנים מטלטלות פה, כאילו בארץ, גם בעולם עם הקורונה. אבל לי סך הכל, כאילו הכרתי את גונן, שהתחתנו ביוני האחרון.
איך הכרתם?
הכרנו, כתב לי הודעה באינסטגרם, ולא עניתי. כי הוא שלח מין כזה סמיילי. כאילו, צעת, לא... חשבתי שזה עוד אחד כזה, שכותב הודעות. ואז הוא כתב לי הודעה. הוא אמר, טוב, האמת שאני אשמח להכיר אותך, כאילו התנצל על זה שהוא רק שלח סמיילי, משהו כזה, ואז אמרתי, טוב, יאללה, בוא נדבר איתו.
בחור שמתנצל על ההתחלה בלי שאמרת לו שהוא עשה משהו, אפילו בלי... נהדר.
כן, כבר...
תאמצו.
ואז בעצם היה לנו חברה משותפת, שזה עזר, כי את יודעת, בסוף להכיר מישהו מהאינסטגרם, זה לא בטוח כל כך. וזהו, ואז נפגשנו, זה היה בקורונה, אז נפגשנו לספסל. איזה ארבע פעמים, עד שבכלל כאילו הגעתי אליו הביתה. וזהו,
וזהו, השאר היסטוריה.
כן.
השאר היסטוריה. תודה לכם חתונה מדליקה.
כן, היה כיף.
ממש.
דרל הגיע במיוחד מלונדון.
נכון, הגעתי במיוחד מלונדון, נותה לי סמלה מהממת, וברודה, כי אני, ברור שזה יהיה ורוד.
נכון.
סיימתי אותה שיקורה, חתונה, על הרצפה, בוכה. בוכה! היא התחתנה, ומה אני אעשה עכשיו? אני אהיה לבד. וזהו, אחרי יומיים התאפסתי.
מזל שאני כבר הייתי בדרך למלון.
אבל היא עדיין נשואה, ואני עדיין לבד. אז מי שרוצה, מוצחן, יכול לדבר איתי אחר כך.
כל השדכנים, למצוא את הגברים הכי שווים.
I'm single and ready to mingle.
יאללה, שאנשים ישתחררו מהמילואים, וכבר יבואו.
עם הדרגות בלבד.
כן.
שים רק דרגות.
כן. אז המלחמה הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. כאילו היא עדיין קורית.
גונן היה במילואים.
כן. זה היה מאוד קשה. והייתה מין תחושה מאוד חזקה של צריך להרים את הראש, צריך להיות חזקים, הוא צריך כשהוא בא הביתה לראות אותי חזקה. כאילו, זה היה קשה. זה היה קשה.
זה צריך להיות חזקים או צריכה להיות חזקה?
הרגשתי שזה אני, אבל הרגשתי שזה לא אישי. הרגשתי שזה לכל נשות המילואים ניקים. עשו על זה מערכון ממש יפה בארץ נהדרת.
אוי, זה היה נהדר, זה היה סקאץ' נהדר.
כן, כאילו אני חיכיתי, אמרתי, מה איתנו? למה לא צוחקים על נשות המילואים ניקים?
זה היה פשוט נהדר.
ואז כשזה הגיע, זה היה מרגש בטירוף, אני בכיתי וצחקתי. כמו שהם יודעים לעשות.
אני כל כך שמחה שבאמת הכל נגמר ב-happy end, והכל בסדר, ברוך השם, שגונן בבית.
חמסה.
זה מה שחשוב.
כן.
שהוא חזר לנחור.
חזר לנחור. אם מישהו פה יש לו טריקים לנחירות, אני אשמח.
בבקשה, ספרו לנו בתגובות. ירדני, אז איפה את כאילו, בבוטום ליין, איפה את רואה את עצמך כרגע? כאשת עסקים, כשחקנית, כמה? אם היית צריכה להגדיר את עצמך בכלל, אם הייתה הגדרה?
הייתי מגדירה את עצמי כאולי שחקנית יוצרת, כן, משהו כזה, כי א', ממד היצירה הוא חשוב. גם עניין העסק, כן. Mm-hmm. אני עוד לומדת את זה. אבל כן, אולי שחקנית יוצרת. אני חושבת שזה חשוב לכל השחקנים לדעת ליצור, כי באמת לחכות לכן, לא יודעת.
זה לא, לא. אתה צריך לקחת...
המון מזל.
יוזמות.
כן. מי שפשוט מצליח מהכן, זה הרבה מזל.
אבל גם אז, אפילו עמוס תורה אמרת, יש לך כאילו... כולנו יודעים את זה, כל השחקנים. יש לך תקופה של עבודה, ויש לך יכול גם גאפ של חצי שנה שאתה לא עושה כלום.
נכון.
זה לא יציב בכלל. אבל תגידי, את מרגישה שכאילו הגשמת? מה זה הגשמה בעינייך, בואי נגיד ככה?
בעיניי זה כאילו להרגיש שאת משמעותית. כאילו אני יודעת שכשאני מרגישה משמעותית, אני מרגישה שאני מגשימה את עצמי. כאילו, את יודעת, בהצגות ילדים, כשאני רואה ילדים צוחקים ממני, או אמאות שיש להם רגע שקט, את רואה את זה, הן יושבות ליד הילד שלהם, והוא צוחק, והן כזה מסתכלות עלינו, וגם כזה, את רואה אותן גם כזה מחייכות וצוחקות, זה כזה חמוד.
זה כיף.
אני מרגישה משמעותית, באמת, שאני גם מעבירה מסר חשוב. ויש טעמים שגם לא, שאני מרגישה שאני לא מגשימה את עצמי, או שאני עוד בדרך למשהו. את יודעת, לפעמים אני מרגישה שאני עוד לא. כאילו, שאני בדרך למשהו, ואני מנסה להזכיר לעצמי של הכל טוב, גם להיות בדרך זה טוב, כאילו...
זה מה שהיית אומרת לבנות שהיו... שרוצות להגשים את זה ולא מגיעות למקום הזה?
כן.
שלהיות בדרך זה טוב?
כן. כי א', תמיד אנחנו בדרך. כאילו, אפילו באמת אמא שלי שדיברנו עליה, כאילו, היא בתפקיד הכי, כאילו, הדיאטנית הראשית של משרד הבריאות. יש יותר מזה בארץ, נגיד, כאילו, אולי בחול. והיא עדיין בדרך. עכשיו היא רוצה להקים תואר שני בבית ברל של תזונה, קיימות וחקלאות. אוקיי? והיא כבר עוד שנייה בפנסיה. אז להיות בדרך, אני גם יש לי באמת את הדוגמה ממנה של, כאילו, תראה, היא התחילה כדיאטנית פשוטה, שעושה ביקורי בית, שבאים אליה לקליניקה במכבי. היום היא מנהלת את כל המקצוע.
זה מדהים. אנחנו הולכים מפה לשם. ומה... טוב. איזה אישה ישרה בעינייך?
אז הדיפולט הוא באמת להגיד אמא שלי, שדיברנו עליה כבר הרבה בפודקאסט. אז אני לא יודעת אם לבחור מישהי אחרת.
את יכולה, אם יש לך שתיים, זה גם בסדר. כי אמא זה דיפולט, אמא זה גם ככה נמצא. זו שאלה אם יש לך משהו שהוא עוד אקסטרה?
יש הרבה נשים שעכשיו הם השראה בשבילי. יש לי מרצות בלימודים בסם שפיגל, פסיכולוגית שלי, נשים שאני רואה בחדשות. יש מישהי ספציפית שעכשיו אני ממש כזה הולכת אחריה. אני לא מכירה אותה באופן אישי. אבל זו אחות שלי, טייס וירסקי, שהיה שותף שלי, שהוא נרצח בשבי חמאס. ואחותו, היא נהייתה ממש לוחמת צדק כזאת.
איך קוראים לה?
קוראים לה מירב.
מירב סבירסקי.
כן. ואת רואה אנשים שיש להם איכויות של מנהיגים, שמתעלים את הכעס שלהם לשינוי. ו... בהלוויה שלו היא אמרה כזה בסוף משפט של משהו בסגנון כזה, המדינה שלנו במקום לא טוב, וצריך לבחור אם להילחם או לוותר, אני עוד לא החלטתי. וככה היא סיימה. והיה בזה משהו ממש עוצמתי, כי זה באמת צומת שנראה לי הרבה מאיתנו מרגישים, כאילו שקשה פה, שממש קשה, וצריך לדעת אם אנחנו כאן כדי להילחם על המדינה שלנו, או לוותר, והלוותר הוא ממש מפחיד. וכרגע אני רואה אותה די נלחמת, אז זה מעורר בי השראה. כאילו שאלת מה מעורר השראה. את יודעת, בתקופה כזאת קשה, מישהי שאיבדה כל כך הרבה במלחמה הזאת, כאילו איבדה את שני ההורים שלה, את אח שלה, והיא נלחמת, היא פאקינג נלחמת. אז היא השראה עבורי.
מירב סבירסקי, את השראה.
כן, ממש.
וואו, אני מאוד... כן, אז באמת...
כן, זה באמת... זה מרגש לראות אנשים קמים כאילו, מהקושי. שוב, אני בטוחה שהיא עוד בתוך הקושי. אבל...
תודה רבה לך על זה. את השראה בעיני הירדני.
חיים שלי.
תודה על הכל. ואנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד השראה.
תודה, דרל.
תודה לך, יפה שלי, I love you.